רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. ביום שלישי, השמונה ביוני 1999, הגיעו כמה תלמידות שלמדו בבית ספר בעיירה קטנה בשם בורנם, שלא רחוקה מהעיר אנטוורפן, שבבלגיה, הן הגיעו למרפאה מקומית. הן התלוננו שהן מרגישות לא טוב. הן סבלו מסחרחורות, בחילות, רעידות, הקאות וקוצר נשימה. זרם התלמידות הלך וגבר, והצוות הרפואי המצומצם ניסה למצוא את הסיבה לאירוע המוזר הזה. הוא הגיע למסקנה שהדבר היחיד שמשותף לכל הבנות הוא שהן כולן שתו בצהריים פחיות קוקה קולה. כיוון שבמרפאה היו רק אחיות, התלמידות נשלחו לבית החולים, והצוות המקומי החליט לעבור בין הכיתות בבית הספר ולבדוק האם יש תלמידים נוספים שמרגישים לא טוב. הבדיקה הזו הובילה לגל נוסף של תלמידים שהתלוננו שהם חשים ברע. כמה מהם הגיעו לבית החולים אחרי שהם חזרו מבית הספר. ב-48 השעות שלאחר מכן הושפזו בבית החולים 37 תלמידים בגילאי 10 עד 17, חלקם מבית הספר המקורי, זה שבו למדו התלמידות שהגיעו למרפאה, וחלקם מבתי ספר אחרים. רשויות הבריאות הבלגיות נכנסו לתמונה. הם הכריזו על איסור מוחלט למכור פחיות קוקה קולה בשל החשש שמשהו בייצור המשקה הוביל להרעלה המונית. הסיפור פורסם בהרחבה באמצע התקשורת המקומיים, ומאות אזרחים בלגים התקשרו למרכז הארצי למידע על רעלים וטענו שהם סובלים מסימפטומים דומים. התופעה התרחבה ובצפון צרפת נרשמו מקרים ראשונים של אנשים שהתלוננו על אותו הדבר בדיוק. קוקה קולה החלה לאסוף פחיות מהחנויות. על פי הערכות שפורסמו מאוחר יותר, כ-30 מיליון פחיות של המשקה הושמדו בבלגיה לבדה, ובימים שלאחר מכן החברה המשיכה לאסוף פחיות גם מהולנד, צרפת ולוקסמבורג, במה שנחשב לריקול הגדול ביותר בתולדותיה, ריקול שהוביל להפסד כספי של למעלה מ-200 מיליון דולר. הפחיות נשלחו לבדיקות קפדניות, ואז הסתבר שמקור ההרעלה הוא... ואז הסתבר שלא הייתה הרעלה. זה מוזר. אם יש דבר אחד שברור הוא שהתלמידים והתלמידות שאושפזו, אושפזו בגלל שהם סבלו מבעיות גופניות אמיתיות. בחלוף כמה חודשים התגבשה הערכה לפי ההרעלה הבלגית שלא הייתה, היא אירוע נוסף ברשימה מוזרה שכותרתה מחלה סוציוגנית המונית, או Mass Sociogenic Illness, או בקיצור MSI, שלעיתים מוכרת גם בשם מחלה פסיכוגנית המונית, ובעבר הייתה מוכרת בשם היסטריה המונית. המחלה הזו לא מתפשטת באמצעות וירוס, מהסוג שגורם לנו לחלות בשפעת, אלא באמצעות וירוס חברתי. המקור שלה הוא לא אורגני, המקור שלה נעוץ במצב פסיכולוגי נפשי. לאורך ההיסטוריה תועדו אלפי אירועים מהסוג הזה. הראשונים שבהם הופיעו במאה השביעית לספירה, ואז הם המשיכו עמוק אל תוך ימי הביניים. ביולי 1518, לדוגמה, באירוע שמוכר בשם מגפת הריקודים, אישה אחת החלה לרקוד ברחובות שטרסבורג ולא הפסיקה. היא לא הפסיקה במשך שבוע שלם. בשבועות שלאחר מכן הצטרפו אליה בין 50 ל-400 בני אדם, מספר המדויק לא ברור, ומכיוון שהם לא הפסיקו לרקוד במשך ימים, חלקם מתו. הם מתו כתוצאה משבץ, התקפי לב ותשישות. בתקופת מלחמת העולם השנייה התפשט סיפור בעיירה קטנה באילינוי, לפי האדם היסטורי ריסס גז על אנשים תמימים, וכתוצאה מכך הם הפכו משותקים בפלג הגוף התחתון שלהם. בתוך זמן קצר, מספר עצום של אנשי העיירה החלו לדווח על אותו אדם היסטורי, שמעולם לא נתפס, וגם הם סבלו משיתוק בפלג הגוף התחתון. ביוני 1962, כ-62 עובדים במפעל טקסטיל, 59 מתוכם נשים, דיווחו על פריחה, בחילה וחוסר תחושה באיברים שונים. המקור לבעיה מעולם לא נמצא, ופסיכולוגים שדיברו עם העובדים, כלומר, בעיקר עם העובדות, מצאו ש-90% מהן עבדו ביחד באותה המשמרת. הן נאלצו לעבוד שעות ארוכות, ומחציתן החלו לדווח על הסימפטומים שלהן אחרי שקראו בעיתונים על התופעה המסתורית. באותה השנה בדיוק, נסגרו 4 בתי ספר בטנזניה, לאחר שכ-1,000 בני אדם, בחלקם הגדול תלמידים, לא הצליחו להפסיק לצחוק. אני לא צוחק. התלמידים הצוחקים סבלו גם מפריחה ובעיות נשימה, ובתי הספר היו סגורים במשך שבועות, בניסיון לעצור את התופעה שהובחנה כהיסטריה המונית. גם אצלנו התרחש אירוע שכזה. בסוף מרץ ובתחילת אפריל 1983 נרשמה מגפת התעלפויות בגדה המערבית בישראל. נערות פלסטיניות רבות הושפזו עקב תסמינים של סחרחורות, בחילה, כאבי ראש וכאבי בטן, ולצידן גם כמה חיילות ישראליות ששירתו ביהודה ושומרון. המגפה הזו נמשכה 20 יום, ובמהלכן הושפזו 943 נערות פלסטיניות. מנהיגים פלסטינאים טענו שמתנחלים פיזרו חומרים כימיים רעילים בבתי ספר לנערות, אבל כמה חוקרים אמריקאים שהגיעו על מנת לחקור את האירוע, הגיעו למסקנה שהגורם היה פסיכולוגי, והתלונות היו תוצאה של מחלה סוציוגנית המונית. לכל האירועים האלו, ויש עוד המון אירועים כאלו, יש כמה מכנים משותפים. ראשית, מאבחנים אותם על דרך השלילה. כלומר, אחרי ששוללים את כל ההסברים הגופניים האפשריים, למשל, במקרה של פחיות הקוקה-קולה, שללו סוגים שונים של הרעלות. אז אחרי ששוללים את כל זה, רק אז ורק בדיעבד, מצביעים על מחלה סוציוגנית המונית כהסבר אפשרי למה שנצפה. שנית, אין דרך לחזות את האירועים האלו מראש. הם מתרחשים במקומות שונים, והטריגר להתפרצות שלהם לא תמיד ברור, בוודאי לא מראש. שלישית, אין הסכמה גורפת בנוגע למושג הזה, MSI, ובנוגע לתקפות המדעית שלו. יש רופאים, יש חוקרים, שטוענים ש-MSI היא הדרך של עולם הרפואה להגיד, תראו, יש כאן משהו, אבל אנחנו לא יודעים מה, אז בואו בינתיים נטען שמדובר במשהו פסיכולוגי. בסוף אנחנו נגלה מה זה באמת. ויש מכנה משותף רביעי. למרות המחלוקת המדעית והמסתורין שאופפת את התופעה, עד לא מזמן הייתה הסכמה נרחבת שהמגפות האלו שמתרחשות באמצעות הדבקה חברתית, נפוצות בקרב אנשים שנמצאים במגע האחד עם השני. התלמידים בבלגיה, התלמידות בגדה המערבית, העובדות במפעל הטקסטיל. לפעמים מדובר באנשים שחולקים אמונה דתית קיצונית, לפעמים הם כאלו שהתמודדו ביחד עם מצבי לחץ קשים. האם ניתן להידבק, במרכאות או שלא, האם ניתן להידבק במחלה שכזו מרחוק? האם ניתן להידבק במשהו שמוביל להפרעות מוטוריות נרחבות וממושכות, כאשר אתה אפילו לא קרוב לאנשים שמהם הכל החל? האם אתה יכול להידבק במשהו כזה מצפייה בסרטונים ביוטיוב או בטיק טוק? אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. מאמצע 2019 ועמוק אל תוך 2020, הופיעו עשרות בני נוער במרפאות ברחבי העולם, כשהם מפגינים הפרעות מוטוריות ששכיחות בקרב אנשים שסובלים מתסמונת טורט. על פניו אין בכך שום דבר מוזר, עד שמבינים שמה שאמרתי עכשיו פשוט לא הגיוני. תסמונת טורט מוגדרת כהפרעה נוירו-פסיכיאטרית, והיא מאופיינת בתנועות ובקולות קצרים שחוזרים על עצמם ומוגדרים כטיקים. הטיקים המוטוריים כוללים מצמוץ, תנועות של הלסת, הצוואר, הכתף או אחת הגפיים. והטיקים הקוליים באים לידי ביטוי בתנועות ריח-רוח, קולות כחכוח ונהימות. עכשיו, תסמונת טורט מתגלה בגילאים צעירים בדרך כלל, בגילאי 3-8, אבל פה, כזכור, מדובר בבני נוער שבבת אחת פיתחו את הטיקים האלו. אלו גם לא היו טיקים שאופיינים לטורט. הם היו הרבה יותר מורכבים ומוזרים, ואם בכל זה לא די, רוב הפניות הגיעו מצד הורים של בנות ולא של בנים, וזו עובדה משונה בהינתן שהתסמונת הזו שכיחה פי ארבע יותר בקרב בנים, אבל כאן הגיעו בעיקר בנות. כמה יותר בנות? פי 20 יותר בנות. מאמר שפורסם באוגוסט 2021 בכתב העת המדעי Brain, ושעליו חתומים כמה מהמומחים הגדולים בעולם בתחום, טוען שהתופעה הזו שנצפתה במקומות שונים בעולם היא בכלל לא טורט, אלא סוג חדש של מחלה סוציוגנית המונית, כזה שהמקור שלה הוא המדיה החברתית. המאמר הזה הוביל למהומה שעדיין לא שכחה. ברוכים הבאים לתיק המוזר של הטיקים בטיקטוק. סליחה. מיד מתחילים. ביוני 2019, דוקטור קירסטן מולר-ואל הבינה שהיא מתמודדת עם תעלומה. מולר-ואל היא פרופסור לפסיכיאטריה שמלמדת במחלקה לפסיכיאטריה בבית הספר לרפואה שבהנובר, בגרמניה. ב-28 השנים האחרונות היא עומדת בראש מרפאת חוץ של בית הספר לרפואה, מרפאה שמטפלת בחולי טורט. היא נחשבת לאחת מחוקרות הטורט המנוסות בעולם. אבל ביוני 2019 היא הגיעה למסקנה שמה שהיא רואה בשבועות האחרונים הוא לא הגיוני. היא נתקלה במטופלים חדשים וצעירים שסבלו מטיקים מוזרים. לא רק שהטיקים האלו היו מורכבים, בדרך כלל הטיקים שמאופיינים בתסמונת טורט הם יחסית פשוטים, היא נתקלה במטופלים שסבלו מאותם הטיקים בדיוק. הסימפטומים היו זהים, הם לא היו דומים, הם היו זהים, כך היא אמרה בכתבה שפורסמה באתר ויירד. בחלוף כמה חודשים, רופאים ממקומות נוספים בעולם החלו לדווח על אותה הבעיה ממש. כתבה שפורסמה בוול סטריט ג'ורנל דיווחה על מומחים ממספר מרכזים אמריקאים לטיפול בטורט, שדיווחו על זינוק במספר בני הנוער שהגיעו עם תלונות לטיקים בלתי נשלטים. הזינוק הזה נרשם זמן קצר אחרי שמגפת הקורונה התפשטה בעולם במרץ 2020. למשל, בבית החולים לילדים בטקסס דיווחו בשנת 2020 על 60 בני נוער שהגיעו למיון כשהם מתלוננים על טיקים. רק לשם השוואה, ב-2019, שנה לפני המגפה, שנה קודם לכן, ראו הרופאים בבית החולים הזה מקרה אחד או שניים כל השנה. במרכז הטורט של אוניברסיטת ג'ון הופקינס נרשם זינוק של פי 10 במספר בני הנוער שהתלוננו על טיקים. במרכז הרפואי של אוניברסיטת רש שבשיקגו טיפלו בתקופה של 3 חודשים בכ-20 בני נוער שסבלו מטיקים, זאת לעומת כ-10 מקרים כאלו במהלך 12 החודשים שלפני כן. פרופסור ראסל דייל, רופא ילדים ונוירולוג אוסטרלי, מאבחן ב-22 השנים האחרונות ילדים שסובלים מתסמונת טורט, ובראיון לתוכנית 60 דקות האוסטרלית הוא סיפר על חוויה דומה. כשהגיעו שתי המטופלות הראשונות, אמרתי לעצמי, מה זה? אבל כאשר הגיעו מטופלות נוספות והתחלתי לדבר עם עמיתים שלי ברחבי העולם, הבנתי שיש כאן משהו שונה לחלוטין. זה התרחש בכל העולם וגם בכל אוסטרליה. דייל סיפר שחלק מהטיקים היו דומים למה שהוא הכיר בקרב חולי טורט, אבל היו גם אחרים. בחלק מהטיקים היו תנועות אלימות של הידיים, לפעמים הבנות היכו את עצמן על החזה, וגם הטיקים הקוליים היו שונים. במקום צלילים פשוטים, נתקלתי במילים, לפעמים במשפטים שלמים. זה מוזר לגמרי, מעולם לא נתקלתי בטיקים כאלו, הוא אמר. אבל רגע, נראה לי שרצתי מהר מדי. בואו נגיד כמה דברים על התסמונת הזאת, על טורט. כן, אומרים טורט ולא טורט, כי זה השם של הנוירולוג הצרפתי, ז'ור ז'יל דה לה טורט, שיבחן אותה לראשונה בשנת 1885. בפברואר 2021 הקדיש הפודקאסט עושים רפואה פרק שלם לתסמונת הזו. לפרק קראו טורט זו לא כללה, ודוקטור יובל בלוך, אחד ממגישי הפודקאסט, הציג אותה בקצרה.
אני חושב שאפשר להגיד שתסמונת טורט זה בעצם קצה קרחון, הרבה יותר גדול של תופעה של טיקים לא רצוניים, שתכף נדבר על מה זה בדיוק טיקים, אבל טורט זה באמת המקרה הקיצוני ביותר של התופעה הזאת, וזה כבר מצב שבאמת דורש טיפול והתמודדות משמעותיים, כמו ששמענו מהמרואיינת שלנו.
אז אבל... לא כל טיק זה טורט?
לא כל טיק זה טורט, יש פה ספקטרום מאוד רחב. טיקים, קודם כל בואו נגדיר על מה מדובר כשאנחנו מדברים על טיקים. טיקים זה בעצם תנועות, יש טיקים גם מוטוריים וגם קוליים, אבל זה בגדול מדובר בתנועות מהירות, פתאומיות. אני רוצה להגיד לא רצוניות, למרות שגם אפשר להתווכח קצת בעניין הזה, תכף נסביר, אבל הן לא קשורות לסיטואציה. אם אני נוגע עכשיו במשהו חם וקופצת לי היד, זה לגיטימי. אף אחד לא יגיד שיש לי טיק. אבל אם היד שלי קופצת בלי קשר לשום גירוי חיצוני ובלי קשר לסיבה, וזה קורה פעם אחרי פעם אחרי פעם, אז נקרא לזה תיק. התיקים המוכרים אולי ביותר שאנחנו יכולים לראות מסביבנו אצל הרבה מאוד אנשים, זה, יש תיקים שמצמוצי עיניים, יש אנשים שעושים תיקים קוליים כמו לדוגמה חרחורים או משיכות באף או דברים כאלה, וזה מאוד מאוד שכיח. יש את זה בכמה אחוזים מהאוכלוסייה, משהו כמו 4-5 אחוז מהאוכלוסייה, שיש להם איזשהו תיק. מה שמאפיין את התיקים באופן כללי זה שהם לא תמיד אותו דבר, יש תקופות ששמים לב אליהם יותר, יש תקופות ששמים לב אליהם פחות, הם מופיעים הרבה פעמים בגיל הילדות ונעלמים בגיל מבוגר, למרות שיש גם אנשים מבוגרים שיש להם תיקים. מתוך כל המגוון הרחב הזה, אחוז קטן מאוד לוקח את זה באמת לקיצוניות, וזה האנשים שסובלים מתסמונת טורט.
למרות שעדיין לא נמצאה תרופה מלאה למצב הרפואי המציק הזה, ובפרק הזה של עושים רפואה אפשר לשמוע את אלכסנדרה שסובלת מהתסמונת הזו, והיא מסבירה עד כמה זה מציק. עולם הרפואה מכיר את טורט כמעט 150 שנה, אבל מה שדוקטור קירסטן מולר ואל ועמיתיה ברחבי העולם ראו, לא היה דומה כמעט בכלום למה שהם הכירו. במאמר שפורסם בכתב העת המדעי Brain, ניסתה דוקטור מולר ואל יחד עם שלושה מעמיתיה לפתור את התעלומה, לפחות זו שהתרחשה בגרמניה. הכותרת של המאמר משכה לא רק את תשומת לב הקהילה הרפואית, אלא גם את אמצעי התקשורת ברחבי העולם. מספיק עם זה, זה לא טורט, אלא סוג חדש של מחלה סוציוגנית המונית. זו הייתה הכותרת, כולל מספיק עם זה, זה התחיל ב-Stop it. הכותבים סיפרו שב-21 בפברואר 2019, שלושה חודשים לפני שהגיעה המטופלת הראשונה למרפאת החוץ של מולר ואל, נפתח ביוטיוב ערוץ חדש, תחת השם גוויטרים קומפ, או שערת רעמים בראש שלי. מי שעומד מאחורי הערוץ הוא יאן זימרמן, צעיר גרמני שהיה אז בן 22. הכותבים הסבירו שהם לא פגשו את זימרמן או בדקו אותו. מצפייה בסרטונים שלו, הם מתרשמים שהוא סובל מסימפטומים יחסית קלים של תסמונת טורט, אבל משום מה בערוץ שלו הוא מפגין שורה ארוכה של תנועות, קולות, מילים, משפטים והתנהגויות ביזריות, שהוא טוען שהם טיקים שנובעים מתסמונת הטורט שממנה הוא סובל. כותבי המאמר קובעים שהם אינם כאלו. לטענתם חלק גדול מאותם טיקים לכאורה מורכבים מדי. הם מייצגים סטריאוטיפים של טיקים, קריקטורה של טיקים שאנשים רגילים שאינם מומחים משייכים לתסמונת טורט. פליטה בלתי נשלטת של מילים גסות וכללות, הפגנה בלתי נשלטת של תנועות מגונות והתנהגויות שאינן גסות אבל שהן לא מקובלות חברתית. הם מצביעים על העובדה שזימרמן מפגין סימפטומים שמופיעים בהקשר חברתי, מה שכמובן לא הגיוני כי הטיקים בטורט מופיעים ללא קשר לסיטואציה החברתית. הם מוסיפים שבקטעי וידאו חדשים, זימרמן מציג עוד ועוד סימפטומים חדשים, בעוד שסימפטומים שהוצגו בסרטונים שלא זכו לצפיות רבות, נעלמים. נדמה לי שדי ברור מה הכותבים חושבים על זימרמן והטורט שלו. ברעיונות שזימרמן העניק, הוא הסביר שהוא פתח את הערוץ שלו כדי לנרמל את המחלה, כדי להכניס אותה לקונטקסט חברתי מצחיק, וכדי להסביר שאין סיבה לפחד מאנשים שסובלים מטורט. נראה לי שאת המטרה הזו הוא הגשים. הערוץ של זימרמן זכה לפופולריות עצומה, ובתוך פחות משלושה חודשים מרגע השקתו, עקבו אחריו יותר ממיליון מנויים. זימרמן עצמו התארח בערוצי יוטיוב של כוכבי רשת אחרים וגם בתוכניות טלוויזיה. על אף ששתי עמותות שעוסקות במחלת הטורט הכריזו שהן לא רואות בזימרמן אדם שמייצג נאמנה את חולי הטורט, הפופולריות של הערוץ לא נפגעה, והוא הקים סביבו תעשייה נלווית שכוללת מחירה של חולצות וכובעים שעליהם נכתבו משפטי המחץ או תיקי המחץ שלו. זימרמן אפילו השיק אפליקציה, אפליקציה שבאמצעותה ניתן להזין לטיקים הקוליים שאהובים על הקהל. למרות שהאפליקציה הזו לא זמינה להורדה בישראל, הצלחתי, בדרך לא דרך, אל תשאלו אותי איך, למצוא אותה, את האפליקציה הזו, ואז להתקין אותה. כשפותחים אותה, רואים תמונות של זימרמן וחבר שלו, שניהם מופיעים יחד בערוץ היוטיוב שלו. האפליקציה עצמה מחולקת לקטגוריות כמו אלכוהול, אלבונות, הטיקים של החודש וכדומה, ואפשר ללחוץ על קבצי הסאונד כדי לשמוע את הטיקים השונים. הנה כמה מהם. זה כמובן בגרמנית. נניח תחת אלבונות. תחת אלבונות יש למשל את זה. זה חמור, זה חמור. הנה עוד אחד. אתה מכוער. גוגל טרנסלייט אומר שהדבר הבא זה בן מלפפון. הטיקים של החודש. בואו נעבור רגע לטיקים של החודש. רגע, נעבור לזה. טיקס אוף דה דיקס, טיקס, איפה זה? או, הנה, הנה. זה למשל, זה מתפוצץ.
איזה אקספלוזיאס.
או ג'וק.
קקלק.
יש פה גם קטגוריה של ברכות שלום.
הלו, אלכסה.
או נניח זה.
הלו.
ואפילו קטגוריה של אישים, שבה אפשר למצוא את בוב ספוג.
ספונג'בוב שוואמקוב. ספונג'בוב שוואמקוב.
כן. אגב, לא כל הטיקים פתוחים. כדי להזין לטיקים הפופולריים באמת, צריך לשלם עבור גרסת הפרימיום. 35 שקלים בשנה או 3 שקלים וחצי לחודש. מציע. נכון לינואר 2022, היו בערוץ של זימרמן 336 סרטונים שונים שנצפו יותר מ-315 מיליון פעם. לערוץ עצמו היו יותר מ-2 מיליון מנויים. מאז, פחות או יותר, מספר המנויים התייצב, ובחצי השנה האחרונה זימרמן כמעט ולא העלה סרטונים חדשים. המטופלים ובעיקר המטופלות שהגיעו לאחר הופעת ערוץ היוטיוב של זימרמן הובחנו על ידי רופאים שונים כמי שסובלות מתסמונת טורט, ואולם הכותבים טוענים שאפילו לא אחת מהן סבלה מתיקים שאופיינים לתסמונת. בין השאר הם מציינים כי בקרב אותן המטופלות ההתפרצות התרחשה במהירות ולא בהדרגה, עובדה שלא אופיינית לטורט שמתפתח במשך חודשים ולפעמים שנים ולא במשך שעות. טיקים פשוטים כמו מצמוץ, כחכוח בגרון, לא הופיעו, למרות שהם טיקים אופייניים בטורט. התנועות הלא רצוניות היו מורכבות, סטריאוטיפיות, התמקדו בידיים ולא בעיניים ובפנים. מספר המילים והמשפטים שהוצגו כטיקים היה אינסופי. זו המילה שבה הכותבים משתמשים, אינסופי. זאת לעומת מספר מוגבל של טיקים קוליים שאופייני לסובלים מהתסמונת. כאשר המטופלות האלו פלטו טיקים, הן השתמשו בטון אחר, כאילו כדי לסמן לסביבה שזה טיק ולא מילה רגילה. רבות מהן התייחסו לטיקים שלהן בשם שזימרמן העניק לתסמונת שלו, גיסלה. למיטב הבנתי אין משמעות למילה הזו, זה פשוט שם של אישה שזימרמן בחר. אוקיי, אז לפחות לפי מה שהכותבים טוענים, הן כנראה לא סובלות מטורט. ממה הן כן סובלות? מולר ואל מעריכה שמדובר ב-Functional Movement Disorder, או FMD. ההפרעה הזו מאופיינת בתנועות לא רצוניות, בהפרעות בפעילות התנועתית המוטורית של הגוף, שאינן נגרמות על ידי בעיה מבנית או כתוצאה ממחלה. הביטוי החיצוני של FMD דומה מאוד לביטוי החיצוני של בעיות שנגרמות כתוצאה מתסמונת טורט, אבל הגורם הוא אחר. בעוד שבטורט הבעיה היא נוירולוגית, ב-FMD הבעיה היא פסיכולוגית. במילים אחרות, ב-FMD אין בעיה עם החומרה, עם הגוף, יש בעיה עם התוכנה, עם הנפש, בעוד שבטורט המצב בדיוק הפוך. הבעיה היא בחומרה, בעוד שהתוכנה, המצב הפסיכולוגי, תקין. מכאן שלאנשים שסובלים מ-MFD יש יכולת פיזית לתפעל את הגוף שלהם בצורה תקינה, אבל הם איבדו את היכולת שלהם לשלוט על הגוף שלהם בצורה מלאה. חשוב כאן להדגיש, אנשים שסובלים מ-FMD לא מזייפים, הם לא משחקים, הם באמת, באמת, סובלים מתיקים גופניים. פעם נוספת אני מפנה אתכם לכתבה שהוקרנה במסגרת התוכנית 60 דקות האוסטרלית. רואים בה שורה של בנות שסובלות מהמצב הזה. זה אמיתי וזה די נורא. אבל, טוענים מולר ואל ועמיתיה, זה לא טורט. מולר ואל הדגישה בריאיון שהעניקה לגרדיאן הבריטי, שהכותרת של המאמר בכתב העת בריין, זו שנפתחה במילים "Stop it", לא כוונה על בני הנוער עצמם ולא שימשה כנזיפה כלפיהם, כאילו הם מזייפים משהו. עיכוב נע לממסד הרפואי, זה שממהר להבחן את אותם צעירים וצעירות כסובלים מטורט, בשעה שהם סובלים ממשהו אחר, מ-FMD. אבל מולר ואל ועמיתיה לא הסתפקו בהצגת הבחנה שונה. הם חיפשו את מקרה האפס, את האדם שהתחיל לגלגל את כדור השלג שתפס תאוצה, עד שהפך לתופעה שהתפשטה ברחבי המדינה. במקרה הגרמני, כך הם קובעים, מקרה האפס הוא זימרמן, ומה שמיוחד בו הוא שהוא מקרה אפס וירטואלי. הבנות לא נפגשו איתו, הן לא היו בקרבתו, אבל הן ראו אותו ביוטיוב. הפופולריות של זימרמן הובילה אנשים נוספים לחשוף טיקים נוספים, שאותם הם הציגו ביוטיוב, באמצעי התקשורת ההמוניים וגם בטיקטוק. אני מיד אחזור לטיקטוק, וכך יותר ויותר אנשים נחשפו לסימפטומים דמויי טורט. בכך, טוענים כותבי המאמר, הם תרמו להיווצרותם של גלים נוספים של מטופלים ומטופלות שסבלו מטיקים. מולר ואל טענה שבין מאי 2019 לנובמבר 2020 היא ראתה כ-50 מטופלים ומטופלות, אבל בעוד שבדרך כלל הגיל הממוצע של מטופלים חדשים הוא 6, הגיל הממוצע של המטופלים והמטופלות שהגיעו אליה בגל הזה עמד על 19. כולן, ללא יוצא מהכלל, הודו שהן צפו בערוץ היוטיוב של זימרמן. אבל למרבה הצער זה לא נגמר כאן. הסיפור הזה לא נגמר עם זימרמן, והוא רחוק מלהיות סיפור גרמני. חכו לי, אני מיד חוזר. התופעה שמולר ואל ועמיתיה תיארו, בני ובנות נוער שלפתע מפתחים טיקים של תנועה וטיקים קוליים, נצפתה גם במקומות אחרים. דוקטור תמי הדרלי, נוירולוגית בריטית, סיפרה שהתופעה הותרה גם באנגליה. ראינו קבוצות של בנות שלומדות באותו בית הספר שפיתחו טיקים זהים, היא סיפרה. היא הוסיפה שהיא שמעה על התפרצויות דומות בבתי ספר נוספים ברחבי המדינה. לדבריה, הבנות צועקות baked beans ולפעמים מכות את עצמן או את ההורים שלהן על הראש. השאלה הראשונה ששאלתי ילדה בת 15 שנכנסה למרפאה שלי וצעקה baked beans הייתה, תגידי, את רואה את משפיען הרשת הזה? יש סיבה לשאלה הזו. בשבועות האחרונים קראתי אינספור דיווחים על הטיקים בטיק טוק, ומהר מאוד מצאתי שברבים מהם מדווחים שהמטופלות חוזרות על מילה אחת. beans.
beans.
כל הבינז האלו הגיעו מטיק טוק. רשתות חברתיות דוגמת פייסבוק ואינסטגרם, אבל גם יוטיוב ובעיקר טיק טוק, הפכו בשנים האחרונות למקומות שבהם אנשים שסובלים מטורט מרגישים בטוחים. הם יוצרים קשר עם חולים אחרים, מדברים על הקשיים שלהם ועל דרכי ההתמודדות שהם פיתחו, הם נשענים על הקהילה. סרטי הוידאו שלהם הפכו לפופולריים גם בקרב בני ובנות נוער שלא סובלים מטורט. לשם המחשה, נכון לאפריל 2023, סרטונים עם ההשטג טורט נצפו בטיק טוק יותר משמונה מיליארד פעם. מיליארד, זה בממ, מיליארד פעם. ישנם סרטונים שזכו לעשרות מיליוני צפיות ולאלפי תגובות. וחוקרים רבים טוענים שהתופעה הספציפית הזאת של בנות נוער שפיתחו טיקים מתפשטת באמצעות טיק טוק. זו הסיבה שמולר ואל ועמיתיה מציעים במאמר שלהם להשתמש במושג חדש. לא עוד MSI, כלומר Mass Sociogenic Illness, אלא MSMI, כלומר Mass Social Media Induced Illness, מחלה שמקבלת השראה, אולי אפילו נגרמת ממדיה חברתית. זו לא הפעם הראשונה שמדיה חברתית מעורבת באירוע מהסוג הזה. באוקטובר 2011 התרחש אירוע מקומי יותר בעיירה קטנה במדינת ניו יורק בשם לרוי. באירוע הזה קבוצה של בנות נוער פיתחו בבת אחת ובמהירות עצומה טיקים דמויי טורט שכללו תנועות אלימות וטיקים קוליים.
One school, 12 teenage girls and a very disturbing medical mystery. Uncontrollable twitches and tics developed overnight and no one knows why. One doctor says it's a stress-induced disorder, but one of the girls and her mother say no way. They want answers and they want help, and they're right here talking about it.
אחרי בדיקה מקיפה נקבע שמה שקרה בלרוי הוא מחלה סוציוגנית המונית, ואולי הפרעת המרה, conversion disorder, שבדרך כלל מתייחסת לחולים שסובלים מתסמינים כמו עיוורון, שיתוק או התקפים, שאין להם גורם אורגני ברור, שגורמים למצוקה משמעותית ושניתן לייחס אותם לגורם פסיכולוגי. קוראים לזה הפרעת המרה כי החולים האלו ממירים לחץ נפשי לבעיה גופנית. האירוע בלרוי זכה לתשומת לב נרחבת גם בתקשורת האמריקאית וגם במדיה החברתית, מה שהוביל להופעתן של בנות נוער נוספות, כאלו שלא מתגוררות בלרוי, שהתלוננו על סימפטומים דומים. רוברט ברטולומיו, סוציולוג ניו זילנדי שחוקר מחלות סוציוגניות המוניות, פרסם כמה חודשים אחרי המקרה של לרוי מאמר בכתב העת Journal of the Royal Society of Medicine, שבו, יחד עם שני עמיתים, הוא הציג השערה, לפיה למדיה החברתית היה תפקיד מרכזי בהתפשטות המחלה הסוציוגנית בלרוי. מכאן שהטיק של הטיקים בטיקטוק הוא המשך טבעי של מה שהופיע לראשונה ב-2011 בלרוי, ומה שהופיע ב-2011 בלרוי הוא המשך הטבעי של מה שהופיע לפני יותר מ-1300 שנה ברחבי אירופה. הנוירולוגית האמריקאית דוקטור קרוליין אולווירה ביצעה מחקר שבו בדקה יותר מ-3,000 סרטוני טיקטוק של משפיעני טורט, ומצאה שכ-70% מהם ציינו שמקור הטיקים שלהם הוא ביוצרי טיקטוק אחרים. גם היא הדגישה שהילדות שסובלות מהטיקים לא מזייפות אותן. העובדה שזה לא טורט לא אומרת שזה מזויף, הן סובלות מבעיה אמיתית, כך היא אמרה. מה שמעלה את השאלה, מה הסיבה לבעיה הזו? האם הסיבה לבעיה, המחולל של התופעה, הם סרטוני הטיקטוק והיוטיוב, או אולי הם רק מלבים אותה, הם הופכים אותה ליותר שכיחה ולבינלאומית, אבל הם לא הסיבה האמיתית? ראסל דייל, הנוירולוג האוסטרלי, טוען שמה שאנחנו רואים כאן הוא השעה, או סוגסטיה, שמגיעה מהמילה suggestion, הצעה. במילים אחרות, ההתנהגות שהבנות רואות בטיקטוק מציעה להן, בדרך שהיא לא תמיד מודעת, להתנהג באופן דומה. אבל, טוען דייל, מה שהניע את בני ובנות הנוער להתנהג באופן הזה, הוא הלחץ, החרדה והבידוד שנגרמו כתוצאה ממגפת הקורונה. זכרו, המקרים הראשונים הופיעו במחצית השנייה של 2019, אבל זרם התלונות הפך לשטף של ממש במהלך 2020, השנה הראשונה של מגפת הקורונה, השנה של הסגרים הגדולים. בקיץ 2022 נערך מחקר מקיף בקרב 294 מקרים שכאלו שאותרו באוסטרליה, אנגליה, קנדה, צרפת, גרמניה, הונגריה, איטליה וארצות הברית. והמטרה הייתה להבין מה הפך את בני ובעיקר את בנות הנוער האלו לפגיעות כל כך. מדוע דווקא הן פיתחו את הטיקים האלו? מניתוח הנתונים עולה שלשיעור עצום מתוכן הייתה היסטוריה של בעיות נפשיות. שליש מתוכן הובחנו כסובלות מחרדה, רבע הובחנו כסובלות מדיכאון. רבע הובחנו כסובלות מאוטיזם או מהפרעות היפראקטיביות. לחמישית מתוכן הייתה היסטוריה של טיקים. אני מדבר בלשון נקבה כי 87% מהמטופלים היו מטופלות, היו בנות. זו הטיה שנמצאה גם במקרים אחרים של מחלות סוציוגניות המוניות. אגב, לא ברור מהי הסיבה להטיה הזו. השערה אחת היא שבנות יותר פגיעות לסוג כזה של השפעה חברתית. השערה אחרת היא שהן מגלות אמפתיה והזדהות עם סבל של אחרים, ולכן הן נוטות לחכות אותה. בכל אופן, דייל טוען שאנחנו היינו עדים לסופה מושלמת. מגפה שהובילה לבידוד, שהובילה לעלייה במתח וחרדה ולשימוש עודף במדיה החברתית, שביחד דחפו גל של מקרי טיקים שהוצגו בטיק טוק, ובכך הכפילו, שילשו וריבעו את היקף התופעה. זו הסיבה שקרוליין אולווירה פרסמה מאמר בכתב העת Movement Disorder, שכותרתו הייתה טיקים בטיק טוק. מגפה בתוך מגפה. גם היא הצביעה על טיקטוק כגורם ההפצה של התופעה. גם היא הגיעה למסקנה שמדובר במחלה סוציוגנית המונית ולא בתסמונת טורט. גם היא סבורה שתנאי הבידוד, הלחץ והחרדה שנוצרו בתקופת הקורונה תרמו והחמירו את הבעיה. אולברה הזכירה שחלק ממשפיעני הטיקטוק מרוויחים כלכלית, מרוויחים פיננסית כתוצאה מהפופולריות הגואה של התוכן שלהם. היא נזהרת מלטעון שזה מה שדוחף אותם, לפתח ולהציג את הטיקים שלהם, אבל לדבריה אי אפשר שלא להתייחס לעובדה שזה נמצא שם, ברקע. זוכרים את החולצות שזימרמן מוכר? אז הנה שני הסנט שלי בנוגע לתופעה הזו, וכידוע, אני לא נוירולוג, אני לא פסיכיאטר ילדים או פסיכולוג, אני סוציולוג. אני חושב שמעבר לכל הסיבות שהצגתי כאן, יש פה עניין נוסף. אנחנו חווים את העולם בשני אופנים, באופן אמצעי ובאופן בלתי אמצעי, כלומר בצורה ישירה ובאמצעות מתווכים. לפני 30 שנה, המתווכים העיקריים היו הרדיו, העיתון והטלוויזיה, אבל בשני העשורים האחרונים הם השתנו. בהתחלה זו הייתה גוגל ופייסבוק, ואז יוטיוב וטוויטר ואינסטגרם, ובשלוש-ארבע השנים האחרונות, טיק טוק. אז הנה השאלה, מה קורה כאשר אנחנו חווים את העולם דרך העיניים של המתווכים החדשים האלו? המאזינים הוותיקים של עושים טכנולוגיה יודעים שאני חסיד של גישה תיאורטית בשם Media Ecology. זה מונח שאותו טבע אחד מגדולי חוקרי התקשורת, ניל פוסטמן. ופוסטמן הסביר שמדיה היא המצע שעליה גדלה תרבות. תשנה את המצע, תקבל תרבות אחרת. התרבות בעידן המדיה החברתית היא תרבות של פרפורמנס, של הופעה, של הצגה. אם בעבר רק מי שהיה בטלוויזיה עשה פרפורמנס, היום כולם עושים פרפורמנס, ואלו שעושים את זה הכי טוב הופכים למשפיענים, אינפלואנסרס. אני לא בטוח, אבל נראה לי שאחת מתופעות הלוואי של תרבות הפרפורמנס באה לידי ביטוי גם באירוע הזה שהעסיק אותנו היום. צעירים ובעיקר צעירות שרוצים ורוצות להידמות ליאן זימרמן שעוסק בפרפורמנס. הם מקבלים השראה, הם מקבלים הצעה להתנהג בדומה למשפיעני ומשפיעניות טורט בטיק טוק, ובשילוב של בעיות פסיכולוגיות קודמות, לחץ, בידוד וחרדה, התופעות האלו מתלכדות. אגב, במובנים מסוימים, הפילוסוף הצרפתי ז'אן בודריאר ראה את זה בא כבר ב-1981. בספרו סימולקרות וסימולציה, הוא תיאר את התהליך שגורם לקושי שלנו להבחין בין המציאותי למדומיין, בין האמיתי להדמיה, קושי שגורם לנו להתייחס אל ההדמיה, אל הסימולציה, כאילו היא הדבר האמיתי. הסיפור המוזר של הטיקים בטיק טוק הוא בסופו של דבר סיפור טרגי. הבנות האלו סובלות ממש. אבל אפשר לטעון שזה מופע חדש של משהו שראינו אותו כבר לפני כמה שנים. צעירים וצעירות, אפילו בתי עסק, שמנסים לפעול כך שהם יתפסו בצורה דומה למה שהם רואים באינסטגרם. אני מתכוון לכך שעוד במהלך 2017 החלה סטארבקס למכור יוניקורן פרפוצ'ינו, כך שתוכל להצטרף לתופעת מנות היוניקורן. אלו מנות שצבועות בצבעים כמו צהוב, כתום, כחול וסגול, שמה שחשוב בהן הוא שהן מצטלמות טוב. מאותה הסיבה באו לעולם דונאטס שכאילו נצבעו בצבעי ידיים בפינת יצירה בגן, ומילשקים ססגוניים במיוחד. הם לא תמיד טעימים, אבל הם מצטלמים נהדר. בקוד סמוי, בספר שלי שבו אני מתייחס לתופעות האלו, ציטטתי את מרק פרוזי, רוכב אופני הרים מנוסה וגולש רוח חובב, שטען ששיעור האנשים שסובלים מחבלות ראש קשות זינק ב-50% בין השנים 2007 ל-2013, כיוון שרבים מנסים לבצע פעלולים באמצעות האופניים שלהם. הם קופצים מעל גשרים, מטפסים על הרים ועוסקים בשאר פעילויות ספורט שהם לא מספיק כשירים לעסוק בהן. למה? כדי להפיק תמונה מוצלחת במיוחד. ייתכן שזו אנלוגיה מוצלחת למה שאנחנו רואים כאן. רוכבי האופניים האלו לא מזייפים את הפציעות שלהם, בדיוק כמו שבנות הנוער לא מזייפות את הטיקים שלהם. אבל גם הם וגם הן מושפעות מדימוי שניבט אליהן מסרטונים שמוצגים באפליקציות המדיה החברתית. גם אלו וגם אלו מושפעים ממשהו שהוא בחלקו אמיתי ובחלקו הוא פרפורמנס. מולר ואל סיפרה שבחלק מהמקרים, כאשר היא אמרה לבנות שהגיעו אליה שהן לא סובלות מטורט, הטיקים שלהן נעלמו. בכתבות שהתפרסמו בחודשים האחרונים צוין שהחזרה לשגרה ולבית הספר הועילה לרבות מהבנות. על אף שחלקן עדיין סובל מתיקים אצל חלקן, ובעקבות טיפול מתאים, התיקים נעלמו כלא היו. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והטיקים בטיק טוק שביניהם. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לעורכת ולמפיקה שלנו, שלי נוי, לדני תימור, המנהל העסקי, לאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, ולמנהלת הדיגיטל, שרית לזני קורצמן. בצוות הרשת, הילה שמש, שלי גואטה וזלת הצ'בן. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לעושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם או באתר האינטרנט של רשת עושים היסטוריה. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.